אנחנו בספר נפש החיים, שער א', בפרק ג'. כן, בדמיון זה. בסדר. כן, בדמיון זה כביכול. אנחנו עסוקים, ממשיכים לדון בביטוי צלם אלוהים. כן, בצלם אלוהים עשה את האדם. שזה מורה על איזשהו דמיון בין האדם לבין אלוהים. דמות, כן? דמות אלוהים, צלם אלוהים. זה כמעט אותו הדבר, לפחות לפי רבי חיים קולוז'י. אז יש איזשהו דימוי בין האדם לבין אלוהים, ולא בין האדם לבין השם. כן? כלומר, הדיוק כאן זה על שם, שם אלוהים לעומת שם הוויה. ומה המשמעות של שם אלוהים בתפיסה לפי השולחן ערוך, נגיד לפי הטור, זה נכון? אחת המשמעויות זה בעל כל הכוחות כולם. אז אם כן, זה אומר, כך אומר רבי חיים, שאף האדם הוא בעל הכוחות כולם. מה המשמעות שהוא בעל הכוחות כולם? הנה הוא מסביר, כן, בדמיון זה כביכול, ברא הוא יתברך את האדם וישליטו על ריבי ריבבן כוחות ועולמות אין מספר, ומסרם בידו, שיהו המדבר והמנהיג אותם על פי כל פרטי תנועות מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו וכל סדרי הנהגותיו, הן לטוב או להפך חס ושלום. כי במעשיו ודיבוריו ומחשבותיו הטובים הוא מקיים ונותן כוח בכמה כוחות ועולמות עליונים הקדושים, ומוסיף בהם קדושה ואור, כמו שכתוב, ועשים דבריי בפיך וגומר לנטוע שמיים וליסוד ארץ. וכמה אמרם זל, אל תקרא בנייך אלא בונייך, כי אמה המסדרים עולמות העליונים כבונה המסדר בניינו ונותנים בהם רב כוח. ובהיפוך חס ושלום, במעשיו ודיבוריו ומחשבותיו אשר לא טובים, הוא מהרס רחמן לליצלן כמה כוחות ועולמות העליונים הקדושים, כן, ארוך הערך ושיעור, כמו שכתוב, מהרסייך ומחרבייך וגומר, זאת אומרת, ממך יצאו. או מחשיך, או מקטין, או רם, וקדושתם חס ושלום, מוסיף כוח לעומת זה, עם דורות התומעה, רחמנה לצלה. טוב, זה פה תפיסה שיסודה בתורת הקבלה, אבל יש לה גם קצת ביטויים בתורת הנגלה, שהאדם פועל לא רק על עצמו, אלא על העולם כולו, ולא רק על העולם הגלוי, אלא גם על העולם הנעלם. לא רק על העולם הגשמי, אלא גם על העולם הרוחני. בעצם במובן הזה, האדם הוא כמו אלוהים. מסביר רמח"ל בספר כלח פתחי חוכמה, וגם ספר דעת תבונות, שהעולם בנוי כמו אורלוגין. נכון? אורלוגין. הבא. מה זה אורלוגין? מה זה אורלוגין? אז למה לא שאלת?
שעון גדול.
ודאי, אתה לא צריך לשאול, כי אתה יודע, אבל הוא לא יודע, הוא לא שאל, זה לא בסדר. אורלוגין זה שעון גדול. שעון קיר גדול, כמו שעושים פעם. עכשיו, האורלוגין שעושים פעם, זה עשוי מכל מיני חלקים קטנטנים כאלה, גלגלים, על גבי גלגלים וכו'. אז אומר רמח"ל, כל העולם כולו עשוי כאורלוגין אחד גדול. שכל חלק של העולם קשור בחלק אחר, ויש גלגל מרכזי שבו תלויים המחוגים שמורים את השעון. הגלגל המרכזי בעולם זה האדם. כן, האדם הושלט על כל האורלוגין הזה. עכשיו יש פה שתי אפשרויות. או שהאורלוגין פועל ואז הוא מזיז את הגלגל המרכזי, ואז הגלגל המרכזי בעצם הוא פסיבי. או שהגלגל המרכזי הוא הלוקח את היוזמה והוא הקובע את הקצב של שאר הגלגלים. אז כך גם האדם. או שהאדם מפעיל את הכל, או שהאדם מופעל מהכל. אבל בכל מקרה יש יחס בין האדם לבין הכל. האמת היא שפה הוספתי משהו שלא כתוב כאן. אמרתי שיש מצב שבו האדם מופעל מן הכל. גם בהמשך הוא יגיד דברים כאלה, רק רציתי להקדים את זה. זה, מה?
הרב, במשל נראה כאילו שהמצב האולטימטיבי זה שהטבע בעצם מפעיל את האדם.
המצב האולטימטיבי, הטוב, אתה אומר, זה שהטבע יפעיל את האדם. וכי זאת, למה?
יש באיזה לשון, שהמצב הטוב של לשון זה שהוא עובר חוגים זזים, הוא לא שאתה מוזיז את המחוגים בחלקים.
לא יודע, בשעון אף אחד לא מזיז אף אחד, זאת אומרת כולם מזיזים את כולם, יותר נכון. אין גלגל שלוקח את היוזמה על פני האחרים. אז מזה אתה לומד את האימות של הכלל שכתב הרמב״ם בהקדמת מורה נבוכים, שכאשר נותנים משל, אין צורך שכל פרט במשל יהיה לו התאמה בנמשל. או בנמשל יהיה לה משל. לא חייב. לעניין זה ישבנו. בדיוק כמו שאמרנו בצלם אלוהים, לא שהאדם הוא ממש אלוהים, אלא לעניין מסוים יש דמיון. בסדר? אז כמו כן עם השעות. כן, בבקשה, אדוני.
לעניות דעתי, אני חושב בדיוק הפוך מהבחור, שדווקא האדם הוא שמניע את הכל, את כל הדברים, וגם אפילו חזר מפורש שבעצם האדם מתעלה והעולם מתעלה איתו.
השאלה של הבחור לא הייתה מה האמת. השאלה היא האם במשל יש התאמה לרעיון. המשל של השעון, הוא רצה לומר שהמשל של השעון איננו מתאים לרעיון שאנחנו רוצים להביא.
למה?
בגלל שבשעון הגלגל המרכזי מופעל על ידי כל המערכת, בעוד שבנמשל אנחנו אומרים שהאדם הוא זה שמפעיל את הכל. ולכן השאלה לא הייתה על המציאות, אלא השאלה הייתה על השימוש במשל.
הבנתי, אבל הרב אמר בשעון שיש שתי אפשרויות.
שאולי תחת, הרב אמר או ש... האמת היא שכשאני אמרתי שבשעון אפשר או שהגלגל המרכזי מפעיל את הכל, או שהכל מפעיל את הגלגל המרכזי, אני בעצם שיקרתי. למה? כי מצד האמת, בשעון אין יוזמה לא לגלגל הזה ולא לגלגל הזה. מובן? אז אני שיקרתי, בכוונה. כלומר, כי רציתי להסביר כאן משל, ולכן לא היה אכפת לי שכל פרט במשל יהיה לו התאמה בנמשל, כדרכו של הרמב״ם בהקדמת מורה נבוכים. אוקיי, טוב. עכשיו, אם כן, הרעיון הזה שהאדם הוא עומד במרכז הכל, הוא רעיון שמקורו בעיקר בתורת הנסתר, אבל יש לו גם מקורות בתורת הנגלה, אבל באופן פחות בולט. למשל, כתוב בבריאת האדם, בפרשת בראשית, נעשה אדם בצלמנו וכדמותנו, וירדו, לשלוט, ירדו, לשלוט, בדגת הים ובעוף השמיים ובכל הבהמה הרומסת על הארץ. אז זה אומר שיש לאדם שלטון על בעלי חיים. האם זה אומר שיש לו שלטון על העולם העליון? התשובה היא שאפשר להגיד, עוף השמיים זה העולם העליון. אפשר גם את זה להגיד. כן. הרעיון שלפעמים הוא נפעל מן הכל, גם חזל אמרו. שזכה רודה, זכה, לא זכה, יורד, וירדו, ושון וירדו. וירדו בדגת הים, הם יורדים. זה הרעיון, הוא בעצם מה שחזל אמרו, שהאבות או הצדיקים הם הם המרכבה. פירוש הדבר, בני אדם הם הם הנושאים על כתפיהם, שומע, על כתפי אחריותם, את הסדר הרוחני ערכי של העולם.
כן.
אז רגע. זאת אומרת, יש האבות או הצדיקים הם המרכבה. הכוונה שהאדם נושא על כתפי אחריותו את הסדר הרוחני ערכי של העולם. כאילו שהצדיקים הם אלה שצריכים לשאת את המרכבה. ומה יש על גבי המרכבה? כיסא הכבוד. כיסא הכבוד נמצאת השכינה. בעצם סדרי העולם תלויים באדם. אם תסתכלו בספר יחזקאל, תראו שזה לא נכון. ספר יחזקאל כתוב שמה שנושא את המרכבה זה החיות, חיות הקודש. פני אדם, פני שור, פני נשר, פני אריה, אבל לא האדם, אלא זה חיות עם כנפיים. אז איך אתה אומר שהאדם הוא זה שנושא את כיסא הכבוד? התשובה היא שזה תלוי במצב. אם האדם זוכה, זה עונה על השאלה שרצית כל כך לשאול, אם האדם זוכה, הוא המרכבה, הוא לא זוכה, המלאכים תופסים את מקומו. בסדר? ואז כשהמלאכים תופסים את המקום הזה, המצב נורא, בגלל שהמלאכים הם מכונות. נכון שהם אישיות, אבל אישיות של אוטומציה. ואז עולם של אוטומציה הוא עולם ללא שמחה. עולם עצוב. במיוחד שלמלאכים בעצמם זה קשה. הזוהר אומר שכאשר המלאכים צריכים לתפוס על כתפיהם את, תודה רבה, את כיסא הכבוד, מאחר וזאת לא העבודה שלהם, הם לא רגילים. אז הם בוכים ומזיעים. והדמעות של המלאכים והזיעה של המלאכים מתערבים זה בזה ונהיים דמעות של אש, והדמעות של אש נופלות לעולם, ואז יש אסונות בעולם. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי זה לא כל כך קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך. נראה לי שאפילו היה אפשר לכתוב מזה שיר. כן. כשאנחנו עושים רצונו של מקום, אנחנו מתעלים מעל המלאכים. נכון. האמת היא שזה לא בדיוק שפעם ככה, פעם ככה, לפי רבי חיים וולוז'ין, זה תמיד ככה. זאת אומרת, מצד שורש האדם הוא למעלה מן המלאכים.
זה גם אפשר להבין שלא עושים רצונו של מקום, אז זה בעצם שורש
הרע. אפשר להגיד, כן. עכשיו, זה מתבקש. לכן אין צורך לומר את זה. טוב, אז זה מה שהוא מסביר כאן. עכשיו, מצאנו גם בבראשית רבה, שכשהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון שמיים וארץ, ברא שמיים מן העליונים וארץ מן התחתונים, ביום השני רקיע מן העליונים וביום השלישי צומח מן התחתונים, ביום הרביעי מאורות מן העליונים וביום החמישי עופות ודגים מן התחתונים, ואז היה תיקו בין עליונים ותחתונים. הגיע יום שישי, צריך לברוא את האדם. היום השישי צריך לברוא את האדם. אמר, אם עברה אותו מן העליונים, יש קנאה בתחתונים. עברה אותו מן התחתונים, יש קנאה בעליונים. מה עשה? עשה גופו מן התחתונים ונשמתו מן העליונים, ויש שלום בעולם. מזה אתה לומד שתפקידו של האדם הוא ליצור את האחדות הזאת בתוך העולם. זאת אומרת, הופעתו של האדם זה הפיוס בעולם כולו, השלום בעולם כולו, וזה המלחמה בתוך האדם. כלומר, עבור האדם הדבר הזה הוא בלתי נסבל, זה קשה מאוד. להיות עשוי, להיות נילוש, בעצם משני מקורות. מקור מן התחתונים ומקור מן העליונים, איך אפשר לחיות עם זה? כן, מה אתה אומר? לא? טוב, הלאה. כן, מה רצית?
מה זה המרכבה וכיסא הכבוד?
מה זה המרכבה וכיסא הכבוד?
שאדם
צריך לשאת אותם. המרכבה זה סדרי העולם. בסדר? וכיסא... מה?
מה קורה סדר העולם?
יש לעולם סדר, נכון? יש גם... מה? יש סדר טבעי ויש טבע עליון. הטבע העליון הוא אצילי. כלומר, הוא כולל את המלאכים, את ההשגחות, את ההנהגות, הספירות. כל זה שייך למרכבה. בסדר? כיסא הכבוד זה שורש נשמות ישראל, שעל גבי כל זה. בסדר? זה לפי אחת הפרשניות. ברוך השם, יש הרבה פרשניות, אבל ניקח את הקלאסיקה. יעיין הכבודו בליקוטי מוהר"ן חלק ב', תורה א', אות ב'. בסדר? שם הוא מסביר את זה ברחבה. אז מה שהוא אומר כאן, האדם הושלט על הכל, זה בעצם המשכה של ההסברה של הרמח"ל, המשך של הסברה של הרמח"ל. והאדם כן יכול לבנות את העולם או להרוס את העולם. עכשיו יש איזה בעיה. האמירה הזאת יכולה להביא לידי הזיה. גם לידי פסיביות. זאת אומרת, איך אני אתקן את כל העולם כולו? אני אחשוב מחשבה טובה. ובניתי את כל העולמות. כן? חס וחלילה, מחשבה רעה, הרסתי את כל העולמות. אבל המחשבה הזאת, יש בה הרבה דמיון, הרבה תעתוע. האדם חי בהזיה מתמדת עם הדבר הזה. לכן צריך לדעת איך לקלוט את הדבר הזה, ואת זה עשה לנו הרב קוק. בספר מוסר אביך בסוף מודפס מידות הראייה. מידות הראייה זה לפי א' ב'. האות האחרונה זה תיקון. תף, תיקון. כך הוא אומר באות א' של תיקון. מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, למה שאדם יצייר כזה דבר? כי הוא למד את נפש החי. ואינו יודע את ערך נפשו ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה. הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. הוא כל הזמן חושב, אני עכשיו העליתי את עולם הבריאה לעולם האצילות. מי כמוני? כן. אבל מי שיודע שבכל... עכשיו, הרב כאן מסביר איך זה כן עובד. זה כמו אפקט הפרפר. מי שיודע שבכל תיקון מוסרי וכל מידה טובה. מה זה תיקון מוסרי? אדם עזר לחברו לעבור את הכביש, למשל, לזקנה. כל מידה טובה, יש לו מידת ענווה, שמחה. כל לימוד הגון וכל מעשה טוב. גם הקטן שבקטנים ואפילו שיחה נעה. מה זה שיחה נעה? בוקר טוב, גברת מועלם. זה שיחה נעה, נכון? היא מבסוטה, גברת מועלם. אתה חייכת אליה. עכשיו זה עשה לה את היום. אז על ידי כל זה, הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו. והרוחניות, הלא היא יסוד כל מציאותה. כי הנפש לא מתחילה מן הטבע. היא מתחילה מהיסוד הרוחני שבה. ונמצא שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו, מתרוממת כללות נפשו בהווייתה. וההוויה הפרטית מתייחסת בייחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית. כלומר, יש קשר בין הנפש שלי, לפחות מהצד הרוחני שלה, לבין ההוויה הכללית. וממילא, בהתרוממות חלק אחד של ההוויה, שזה אני, מתעלית היא ההוויה כולה. ובזה מתקנים באמת עולמות עדן חקר בכל דבר טוב, כי יש רק אפקט הפרפר, שהגל שאתה שלחת הולך ופועל בהרבה עולמות. כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת ודמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. אלא, זה הזהרה החשובה. טוב, בואו נמשיך בנפש החיים. זהו, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים וגומר. כי בצלם אלוהים עשה וגומר. שכמו שהוא יתברך שמו. הוא, האלוהים בעל הכוחות הנמצאים בכל העולמות כולם. ומסדרה ומנהיגה עם כל רגע כרצונו. כן, השליט רצונו יתברך את האדם, שיהיה הוא הפותח והסוגר של כמה אלפי ריבועות, כוחות ועולמות, על פי כל פרטי או פרטי, סדרי הנהגותה בכל ענייניו, בכל עת ורגע ממש. כפי שורשו העליון של מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו, כאילו הוא גם כן הבעל כוח שלהם כביכול. הנה, פורש. כן, מה? הוא לא מדבר פה על שום עשייה מעשית. מה שהוא אומר, הוא פשוט מסביר לך מהו הרקע של הפעילות של האדם, ומילא גם איזו אחריות זה מטיל עליו.
אבל זה משהו בנפש של להסתגר בתוך חדר עם
ש"ס
ושולחן
ערוך ויושב שולחן ערוך. זה אומר שאם אדם יושב בחדר עם ש"ס ופוסקים, אז הוא גם פועל על העולם כולו. זה יפה. זה גם משהו. ואמרו ז"ל באיכה רבתי, בפסוק וילכו בלא כוח וגומר, רבי עקיבא בשם רבי, מה זה ריבס? לא יודע מה זה ריבס, ראשי תיבות. רבי יהושע בן סימאי, אולי. לא יודע, ריבס. אומר, בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, מוסיפין כוח בגבורה של מעלה. כמה דעת אמרת? באלוהים נעשה חיל. ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, כביכול מתישים כוח גדול של מעלה, דכתיב צור ילדך תשי, ותשכח אל מחול אליך. כתוב כאן וגומר. עכשיו, שימו לב למה שהוא אומר. מה זה באלוהים נעשה חיל? איך אדם מבין לפי הפשט את הפסוק הזה? על ידי אלוהים, על ידי שאלוהים תומך בנו, נעשה חיל, אנחנו מצליחים. כן, לעשות חיל, הכוונה להצליח. אז באלוהים נעשה חיל. לפי הדרשה של איכה רבה, זה בדיוק הפוך. אנחנו עושים חיל באלוהים. כלומר, אנחנו פועלים את ההצלחה של אלוהים. זה בדיוק הפוך. כן, יש שאלה, האם אלוהים צריך את האדם, או האדם צריך את אלוהים? שאלה יפה, לא? מבחינה תיאולוגית, השאלה הזאת היא חסרת משמעות. זה לא יכול להיות. מה, אלוהים צריך אותנו? זה לא יכול להיות. אף על פי כן, המדרש בבראשית רבה כן דן בזה. הוא דן, יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בזה. האם אנחנו כצון לרועה, או כעבדים הרצים לפניו? ואז המדרש אומר, אם אנחנו כצון לרועה, אז אנחנו צריכים לכבודו. כלומר, אנחנו צריכים שהוא ינהיג אותנו, כי הצון בלי רועה הולך לאיבוד. ולמאן דאמר שאנחנו כעבדים הרצים לפניו, הוא צריך לכבודנו, כי הרי האדון שיש לו עבדים רצים, הוא צריך שירוצו לפניו. מחלוקת המוראים, אם אלוהים צריך את האדם, או האדם צריך את אלוהים. יש ספר שכתב ההוגה אברהם יהושע השל. הוא כתב ספר בשם אלוהים בחיפוש אחרי האדם. הוא כתב את זה באנגלית. לא זוכר איך קוראים לזה בדיוק באנגלית. God in search of man או משהו כזה. והוא מביא את המדרשים האלה. שהמדרשים האלה הם סותרים סתירה מוחלטת את הלוגיקה הפילוסופית. אבל זה לא כל כך משנה. משום שיש לנו עיקרון ביהדות, במחשבה היהודית, שהמוסר קודם לתיאולוגיה. כלומר, אם אתה רוצה לדעת לאן התיאולוגיה מכוונת, אתה צריך קודם כל לשאול את עצמך איפה הנקודה המוסרית. ועל פי הנקודה המוסרית אתה תוכל לשפוט בענייני תיאולוגיה. מובן? עכשיו, זה לא פותר אותנו ולתרץ את הקושי שיש בזה. איך אפשר להגיד שהאלוהים צריך את האדם? מה, איזה מין דבר זה? אז זה נמצא לזה תירוצים פילוסופיים. אגב, התירוץ כבר נמצא פה לפנינו במה שקראנו בנפש החיים. שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה. כלומר, זה לא הכרח שהאדם ישלוט במעשה האלוהי, אבל זה רצונו של הקדוש ברוך הוא שהאדם ישלוט. זה כבר מתרץ את הכל. לפי העיקרון שאנחנו רגילים להסביר כמה פעמים, אני הזכרתי את זה ואני אשעמם את כל אלה שכבר יודעים את זה. בדבר השאלה, מי צריך את מי? האם אלוהים צריך את האדם או האדם צריך את אלוהים? אמרנו שיש בזה ג' שיטות, נכון? אתה זוכר את זה חיים? כן. אז אני משעמם אותך עכשיו, מה לעשות? אבל זה מה יש. כן, זה מה שאפשר למכור פה. יש ג' שיטות, השיטה של עובדי עבודה זרה, השיטה של הפילוסופים, והשיטה של תורתנו, שכפי שאני רוצה להקדים מראש, היא האמת. השיטה של עובדי עבודה זרה היא שהאלוהים צריך את האדם. הוא זקוק לקורבנות שלו. אם האדם לא יקריב קורבנות, למשל, האלוהים יהיה רעב. אם הוא יהיה רעב, הוא יתעצבן, יעשה מבול, יעשה בלגן. ככה למשל, בעלילת גלגמש, מוסבר המבול. כן? האלים לא קיבלו מה שהם צריכים, עושים בלגן, דרך, מה?
שרפו את העולם.
כן, שרפו את המועדון. זאת אומרת, כי באמת, האלוה זקוק, כמו חיית טרף בגן החיות, הוא זקוק למאכל שמביא לו השומר. זה בערך העניין. אז ברור שהתפיסה הזאת איננה מתקבלת על הדעת, שהרי אלוהים הוא הבורא, אז אם מאיתו הקיום, איך אפשר שהגדול יהיה נתלה בקטן, או הסיבה במסובב. השיטה הפילוסופית הולכת בכיוון ההפוך, אומרת, מאחר והאלוה הוא הבורא, הוא הסיבה של כל נמצא, אם כך, אלוהים לא צריך את האדם. כל כך הוא לא צריך את האדם, שהוא לא אכפת לו מן האדם. כל כך לא אכפת לו מן האדם, שאפילו לא יודע על קיומו, לא אכפת לו. אלוהים מתעניין כל הזמן בדברים הנעלים. מה הדבר היותר נעלה שאפשר להתעניין בו? הוא עצמו. מסקנה, אלוהים חושב על עצמו. וכל השאר מושפרץ ממנו באופן אוטומטי, בלי כל כוונה מאיתו. זה ניהיליזם. ניהיליזם מוחלט. מה? מי שאל מזה? מה זה ניהיליזם? ניהיליזם זה ניהיליזם. משון ניהיל בלטינית זה עין, אפס. אז ניהיליזם זה אפסיות, זה השמדת הכל. כן? היו גם תנועות פוליטיות, ניהיליסטים במאה ה-19, שהחליטו שצריך להחריב את העולם כדי לבנות עולם חדש. לעשות ריסט. כן? ניהיל בלטינית פירושו אפס עין. כן? זאת אומרת, תפיסה שמאפיסה את הכל, את הערך של הכל. כי אין ערך לכלום בתפיסה הזאת. זה ניהיליזם מוחלט. היו גם תנועות פוליטיות במאה ה-19, שקראו להם ניהיליסטים, שהם החליטו שצריך להחריב את כל העולם כדי לבנות עולם חדש. או, למה חזרתי פעמיים על אותו משפט? כי שמתי לה שבפעם הראשונה לא הקשבת. הלאה.
מה? ואיפה אתם יכולים
לתת להם? ברוסיה. ברוסיה היו כאלה, כן? בקונין היה בעסק הזה, לא? בנימין. טוב.
הקומוניזם בעצם גם עשה את זה,
משמיד
את כל
המדע. לא, הקומוניזם הושפע מרעיונות כאלה, אבל לא עד כדי כך. כלומר, דיברו על מה שאין כן, הניהיליסטים, האנרכיסטים, הם בהחלט היו בעד ביטול מוחלט של כל סדר העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו. יש לזה גם, היו לזה גם גלגולים במאה ה-20, הבריגדות האדומות. כן, באדר מיינהוף, חולי, מה? גם עכשיו יש. יש גם היום תנועות אנרכיסטיות. ניהיליסטיות? אני לא יודע.
זה יותר פשוט להגיד אפס וזהו.
היום הניהיליסטים הם ניהיליסטים עד החופש הגדול. בחופש הגדול צריך בכל זאת ללכת קצת לחוף, משהו. בסדר? איפה היינו?
בין ארצי.
האם יותר קל להגיד אפס? אפשר להגיד אפס. הבורא ברא את בני האדם. כך שיצטרכו אותו. זאת אומרת שהבורא צריך את הצטרכות האדם, ושניהם נכונים. הבורא צריך את הצטרכות האדם. זה ההסברה יפה. אני פשוט עוד בינתיים בהסברה השנייה. אתה מנסה כבר להגיע אל ההסברה השלישית. השיטה השלישית היא שיטת תורתנו. שיטת תורתנו מורכבת משלושה סעיפים. הנקראים סעיף א', סעיף ב' וסעיף ג'. סעיף א', הלו כדלהלן, אלוהים איננו צריך את האדם. זה כמו הפילוסופים. יפה. סעיף ב', אבל הוא רצה להיות צריך את האדם. סעיף ג', אז הוא באמת צריך את האדם. שזה מזכיר את השיטה של עובדי עבודה זרה.
אבל למה הוא רצה?
רגע. אז קודם כל, אנחנו הרווחנו פה משהו עצום. שכולם צודקים, קודם כל, זה נחמד. וכולם לא צודקים. כאחד. זאת אומרת, אומנם אלוהים צריך את האדם, אבל ההזדקקות הזאת איננה בטבע שלו, אלא לפי החלטתו. אז אין בזה כל שפלות. כי הרי מאחר וזה מרצון חופשי, הרי הוא כל רגע גם יכול לעצור את זה. אם היה אפשר לדבר עליו מושגים של זמן. אז כך שזה מתארץ מבחינה תיאולוגית את הקושי. אלוהים עושה את עצמו, צריך את האדם. אבל כיוון שהוא לא משחק משחקים, אז הוא עושה את זה ברצינות. עכשיו, מה?
זה מה שאומר הרמב״ם, שגם הם יבטלו, הוא לא
יבטל? מה שאומר הרמב״ם, שאם ייבטלו, הוא לא ייבטל לביטולם, שהוא, ברוך הוא, אינו צריך להם. זה דווקא הצד של הפילוסופים. זה האמת התיאולוגית העליונה. אבל מה עם ההזדקקות של הבורא לאדם? זה הרמב״ם לא מדבר.
הגלגלים
זה בפרק ב' של יחוד יסתר. אני חוזר, אתה שאלת, האם מה שאמרנו זה דברי הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, שאם ייבטלו כל הנמצאים, לא ייבטל הוא לביטולם, שכולם צריכים לו, והוא ברוך הוא אינו צריך להם. שאלת אותי, האם זה הרעיון שאני אמרתי? והתשובה היא שלא. מה שכתוב שם ברמב״ם זה דווקא השיטה של הפילוסופים, שהבורא איננו זקוק לנברא. זה הכל. עכשיו, על גבי זה יש תוספת, שהאלוה מזדקק לנברא, וזה הרמב״ם לא מסביר למה. בסדר? עד כאן ברור. כלומר, לפי להגיד לי, הרמב״ם, כל המקורות שידברו על זה שאלוהים צריך את האדם, הוא יסביר אותם בדרך משלית, בהתאמה לפילוסופיה היוונית. כן? הפילוסוף ישאל אותי שאם כן, אבל לא ייתכן שינוי ברצון של אלוהים. אז אני אענה לו או כמו הרמב״ם או כמו הרמח"ל. אם אני אענה לו כמו הרמב״ם, אני אגיד לו, הרצון בהגדרה הוא משתנה, כיוון שהוא רצון ולא הכרח. ואם אני אענה לו כדעת הרמח"ל, אני אגיד לו, הרצון הוא לא האלוהים, לכן הוא יכול להשתנות. בסדר? עכשיו, הוא כמו המהר"ל גם. עכשיו, בוא נעבור לשאלתך, ששורפת לך את הלשון כבר מרוב המתנה. שאלתך היא, אבל למה הוא רצה להיות צריך?
קצת נימוק, כיוון שהוא רצה, זה מראה שזה טבעו לרצות. הוא היה מגיע לזה, הוא רצה.
אתה רוצה להוסיף על זה עוד קושיה, שכיוון שרצה, זה מראה שזה טבעו לרצות. אבל יש פה איזו סתירה פנימית בדבריך, אדוני היקר. שהרי, אם אתה אומר זה טבעו לרצות, אז זה כבר לא רצון, הרצון הוא בלוף. אני חושב שקצת יצא לנו גם לדבר על זה. האם יש קושי מנטלי, שיש קושי מנטלי לקבל את מושג רצון בכלל? כי רצון, בהגדרה, פירושו חופש. אם זה לא חופשי באמת, אז זה לא רצון. אם בחרתי לרצות, האם זה אומר שהייתי מוכרח לבחור מה שבחרתי? לא הייתי מוכרח. יכולתי לבחור אחרת. אלא אם כן אומר שבלי מניע פנימי אני לא אבחר. כפי השיטה של החמור של בורידן. כן? החמור של בורידן מסכן. הוא באמת הלך בשיטה שאתה מדבר עליה כאן. ולכן הוא מת. אבל כשאנחנו מדברים על מושג של רצון, מדברים על חירות אמיתית, שאין מניע חיצוני לרצון למה שאני רוצה. ברור? מה זה החמור של בורידן? יפה.
איך אפשר להגיע לבחירה בלי מניע?
מה?
איך אפשר להגיע לבחירה בלי מניע?
זה הגדרה של הרצון. עכשיו רגע, אני רוצה פה להוסיף לשאלה שלך, מדוע הוא רצה לרצות? מדוע הוא רצה להיות צריך? זאת השאלה. והתשובה היא, כי זה טוב לנו שהוא יהיה צריך אותנו. זאת אומרת שבעצם זה לטובתנו שהוא עשה את עצמו צריך אותנו. גם על זה יש לו לשאול למה, אני לא נגד. כן, בבקשה.
רצון זה בחירה בלי מניע.
כלומר, אין מניע חיצוני לרצון.
כשאני רוצה לאכול.
אתה רוצה לאכול באותה...
מניע פנימי.
כשאתה רוצה לאכול, באותה מידה אתה יכול להחליט שאתה לא תאכל. יש לפעמים אדם שהוא רעב.
כן.
הוא מחליט לא לאכול. ואפילו מחליט למות ברעב. כי למה? כי הוא עושה שביתת רעב. זה נגד הטבע. מה? זאת אומרת שאין מניע מכריח. זאת אומרת, יש לפניו שתי אפשרויות. האפשרויות כפויות עליו. יש אפשרות א' שהוא יאכל, אפשרות ב' שהוא לא יאכל. זה נתון שאין לו מה לעשות איתו. זה נתון. עכשיו, מה הוא יעשה מהנתונים האלה, זו החלטה שלו. אבל כאן אנחנו חוזרים לסוגיה רחבה יותר, שהיא סוגיית הבחירה החופשית, שמדי פעם עולה מחדש על השולחן, וכל פעם צריך להתווכח על יסודות. טוב, כנראה שנגזר עלינו כך. מה? הסיפור עם החמור? למה רק עכשיו אתה שואל? במיתולוגיה היוונית מספרים על חמור, החמור של בורידן, שהוא מת ברעב כי שמו לפניו שתי ערימות של שחת. מובן? ולכן הוא לא יכול להכריע איזו ערימה הוא יאכל. ולכן הוא מת ברעב. עד כאן מובן? כן. עכשיו, זה הסיפור של החמור של בורידן מורה על תפיסה של הרצון כדבר שאיננו יכול להחליט, אלא אם כן יש מניע חיצוני. כלומר, אם תהיה ערימה יותר טעימה, או ערימה יותר גדולה, או שיהיה לו עיוות בצוואר וכדומה, אז הוא יוכל לבחור. אבל אם הנתונים הם שווים לגמרי, הוא לא יוכל לבחור. זה בניגוד לתפיסת הרצון ביהדות, שהרצון יכול להכריע. בסדר? מדוע? משום שאין לו מניע חיצוני. כן, בבקשה.
אמרנו שאדם שמחליט לערב את עצמו יכול.
נכון.
אבל יש לנו הלכה, נושא במסכת נדרים, או שבועות, שהאדם שנשבע או נדר, שלא ישן שלושה ימים, מקים אותו.
נכון.
לא יכול לעמוד בזה.
נכון.
נגיד גם פה, יוכל בסוף, לא יכול לעמוד בזה.
רגע, אין אנשים שמתו ברעב בתוך שביתת רעב? למרות שהיה אוכל לידם?
לא חושב.
היה, ועוד איך שהיה. אפילו במאה ה-20 היה. היה בכלא הבריטי. פעילים עירים שעשו שביתת רעב, והחוק באנגליה מאפשר לאדם לשבות רעב עד מוות, והם מתו. ראש הממשלה דאז הייתה מרגרט תאצ'ר, שלא נכנעה ונתנה להם למות. מה? כן. טוב, אז כך שהמציאות בהחלט אפשרית, מה הבעיה? זהו, אז איפה אנחנו כאן? כן, רבי עקיבא בשם ריבס, אני לא יודע מי זה ריבס, אומר, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מוסיפים כוח בגבורה של מעלה, כמה דעת אמרת, באלוהים נעשה חי. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, כביכול, או כביכול, מתישין כוח גדול של מעלה, תכתיב, צור ילדך תשי וגומר. מה פירוש הביטוי כביכול או כביכול? כאילו שזה יכול להיות, נכון? האמת היא שיש בזה שתי מסורות, איך להסביר את המילה הזאת. יש המסורת של אחינו האשכנזים, ויש המסורת של אחינו הספרדים. אחינו האשכנזים מסבירים כביכול, כאילו שזה יכול. כלומר, כמו במצב שזה יכול להיות. זה יענו בכאילו, כזה, ישראל. הפרשנות הספרדית אומרת קו יכול, קו זה קו בית. קו בית אותיות יכולות לומר את זה. מצד האותיות אפשר לומר. קו יכול. כן.
עוד פעם הפסוק בלויים נעשה חייל, אני לא מבין את הפשט שלו.
הפשט של בלויים נעשה חייל?
כן.
והוא יבוס צרינו? זה המשך הפסוק.
כן.
זאת אומרת, אני יוצא למלחמה וסומך על הקדוש ברוך הוא. בלויים נעשה חייל. מכוח אלוהים אני מצליח. בסדר?
אנחנו מפרשים אותו עכשיו.
עכשיו אנחנו מפרשים בדיוק בכיוון הפוך. אנחנו עושים חייל, איפה? בלויים. כלומר, בתוך אלוהים אנחנו פועלים. כן, בתוך העולם, אלוהים זה כינוי לעולמות העליונים, אנחנו פועלים שם. בסדר? בדיוק הפוך. כן. ובכמה מקומות בזוהר הקדוש דחווה ברנש עבדין פגימו לעילה. מה זה חווה ברנש? עוונות האדם עושים, עבדין פירושו עושים פגם למעלה. וכן להפך כנה. וזהו שאמר הכתוב, תנו עוז לאלוהים. כן? זאת אומרת, פשט הכתוב, איך נבין תנו עוז אלוהים? תכריזו על זה שאלוהים הוא עז. כן? תנו עוז אלוהים. כמו אבו להשם כברי. אבל לפי הפרשנות של הקבלה, זה יותר עמוק. תנו עוז לאלוהים, אתה באמת נותנים לו עוז חוזק. ובזוהר, בעולמות גם למעלה, הכוונה בעולמות, הרי זה מה שהוא הסביר לפני כן, כן? לאלה שהגיעו בזמן שהאדם מושלט על העולמות עליונים ותחתונים להטותם למילוי וקדושה ואור, או להפך חס ושלום, נכון? לכן כשאדם פועל לטובה הוא נותן עוז לאלוהים. בסדר? כך הסברנו לאלה שהגיעו בזמן, וגם אלה שלא הגיעו בזמן. לא רק שקיבלו את זה עכשיו, מומלץ להם ללמוד את זה אחר כך, להשלים את החומר. למד לך ספר? טוב. ובזוהר, רש... אמרתי לכם, יש ב... מישהו אמר שזה בפלדיים זה 28, נכון? כן, 28 שקל. אולי יותר, לא יודע. זה אבל אפשר. מומלץ לקנות את הספר. טוב. וזוהר רש פרשת בו, ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. איזה פסוק באיוב, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם. אז מה זה על השם? קד בען לקיימה על אינון עובדין בישראל, על השם ודאי קיימין. דה קד ישראל עבדין עובדין דלך השראה. כביכול מתישים חלה דקודשה בריחו. לכן, כלומר שישראל עושים מעשים לא טובים, אז בני האלוהים עומדים על השם, כאילו רוצים להתיש את שם הוויה. וחד עבדין עובדין דקשרן, כשעושים מעשים טובים, יהבין תוקפה וחלה לקודשה בריחו, נותנים כוח וחיל לקדוש ברוך הוא. ועל דה כתיב תנועוז אלוהים במה? בעובדין דקשרן. ולכך אמר לאלוהים, וכן באלוהים נעשה חיל, שפירושו בעל הכוחות כולם וכן נזכר לאל. שימו לב אגב למתודה של רבי חיים וולוז'ין. הוא קודם כל מביא מקור מהמדרש, מתורת הנגלה, ואחר כך הוא מביא מקור מתורת הסוד. מדוע? כי תורת הנגלה זה הכלים, ותורת הנסתר זה התוכן, האור. אם אתה לוקח אורות בלי כלים, אתה נשרף. צריך תמיד לדעת איך אותם הרעיונות העליונים נקלטים בארציות של תורת הנגלה. וזאת תורה, כן.
מה זה
עולמות עליונים ותחתונים? זה כל הסדר של העולם. זאת אומרת, יש, נאמר ככה, המשוררים אומרים דברים כאלה, שהשמיים בוכים, או השמש שמחה באותו יום. כן, אז זה הרגשה פנימית, זה סובייקטיבי. באמת השמש נשארה אותה שמש, השמיים נשארו אותם שמיים. אבל בתפיסה שמדוברת עליה, שמדובר עליה כאן, השמיים באמת בוכים. זאת אומרת, יש עצבות קוסמית, או יש שמחה קוסמית. התחתונים, זה כל מה שיש בעולם. דהיינו, הפוליטיקה, הטבע, כל מה ש... כן, ברור, כי גם בעולם בעלי החיים זה מלא עולמות. כמו שלמשל, היו מדברים הקדמונים על זה שיש שבע רקיעים, אז בקבלה מדברים גם על שבע ארצות. ארץ למטה מארץ. יש גם זה. כאילו שיש ארץ תחתונה. אנחנו כאילו על גבי כמה ארצות.
אנחנו לא בהכי תחתון?
לא, אנחנו לא בהכי תחתון. יש כמה ארצות מתחתן. כן. אם תעשה, תחפור, אני יודע, בפירו, לא עושה בצ'ילה, שם.
אבל אתה
כאן הוא קצת שונה מה שאמרנו עכשיו. כי מה שאמרנו עכשיו,
כאילו
שיש השפעה ישירה, לפי הזאת, זה השפעה עקיפה. למה?
כי כתוב
שהם
מקטרגים על עם ישראל.
אתה צודק, אתה צודק, יפה מאוד. אתה פה עלית על נקודה שהוא יסביר אותה בהמשך. שיש הבדל בין ההשפעה, נגיד, של הנפש על הגוף שהיא השפעה ישירה, לבין ההשפעה של האדם על העולמות שהיא השפעה עקיפה. מה הם הצינורות של ההשפעה הזאת? זה הוא יסביר בהמשך. נגיד, בשלב הזה הוא מציג לנו את הדברים בצורה פשטנית. כאילו, האדם פועל על הכל. אחר כך הסביר לך איך זה פועל על הכל. אבל הערה שלך היא נכון. פרק ד' וזאת תורת האדם. כל איש ישראל, אל יאמר בלבבו חס ושלום, כי מה אני ומה כוחי לפעול במעשי השפלים שום עניין בעולם. אמנם, יבין וידע. ויקבע במחשבות ליבו, שכל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו, כל עת ורגע, לא התאבידו חס ושלום. כלומר, לא הלכו לאיבוד חס ושלום. ומה רבו מעשיו, ומאוד גדלו ורמו, שכל אחד עולה כפי שורשה. מה זה שורשה? צריך להיות שורשו. נכון? מעשה זה לשון זכר. נכון? אז למה הוא... אבל אתם תראו שלאורך כל הספר כמעט, כל פעם שהוא אומר מעשה, הוא כותב כאילו שזה לשון נקבה. מה הסיבה? בגלל שמעשה כתוב עם ה' בסוף. ומאחר, ואחינו אשכנזים אומרים מייסה, וגם לגבי מילה נקבית, הם אומרים את זה באותה הגיעה. לכן קשה ליהדות הליטאית במיוחד, להבחין בין מעשה בלשון זכר לבין מילה אחרת המסיימת בה שהיא לשון נקבה. זה אחת הסיבות לטעות הדקדוקית הזאת. בסדר, שתדעו שלכל עברית יש את ההשפעות החיצוניות שלה. למשל, יהודי צפון אפריקה אומרים תעשה מנחה. נכון? בעברית לא אומרים תעשה מנחה, אלא תתפלל מנחה. נכון? אבל זה בא מההשפעה של הצרפתית.
גם אשכנזים,
תעשה ברכה. תעשה ברכה זה משהו אחר. עכשיו, אז לכן, כל אחד, במערל אתם תראו השפעות של הגרמנית. וגם אצל הרמב״ם השפעות של הערבית. יש שם מצוי ראשון. יש שם זה ביטוי ערבי. עכשיו, נכון, בעברית אומר יש, אתה לא צריך להגיד יש שם. וזאת תורת האדם כל איש ישראל, מה?
אתה עושה, על יש שם הזה,
מה?
על יש שם, נדמה שהמרן יושב וכותב שם, נצא לסביר מה זה שם.
מה אני יכול לעשות? יכול לעשות, לא כולם ידעו ערבית, בין המפרשים. לא כולם הבינו מה המקורות של השפה של הרמב״ם. כן.
אצל איפה שחיים אדם זה ישראל או גם דואם?
אני עוד לא יודע, אני לא קראתי. אם אני אקרא, אני ידע. תודה. וזאת תורת האדם, כל איש ישראל על יאמר בלבבו חס ושלום. פה יאמר כל איש ישראל, שמת לב. כן. כי מה אני ומה כוחי לפעול במעשי השפלים שום עניין בעולם, אבל אמנם יבין וידע. ויגבע במחשבות ליבו שכל פרטי מעשיו ודיבוריו ומחשבותיו, כל הדבר רגע עלי תעבידו חס ושלום. ומה רבו מעשיו ומאוד גדלו ורמו, שכל אחד עולה כפי שורשו לפעול פעולתו בגובה מרומים בעולמות וצחצחות האורות העליונים. ובאמת, כי האיש החכם ויבן את זאת לאמיתו, ליבו יחיל בקרבו, בחיל ורעדה, בסומו על ליבו, על מעשיו אשר לא טובים, חז ושלום, עד איכן הם המגיעים לקלקל ולהרוס, וחטא קל, חז ושלום, הרבה יותר ממה שחריב נבוכדנצר וטיטוס. כי הלא, נבוכדנצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלה, כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים, שיהיו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם. מה, נבוכדנצר וטיטוס, יש להם נגיע במרכבה? רק שבחטאינו נתמעד ותעש כביכול כוח גבורה של מעלה. את מקדש השם תימאו. מה זה מקדש השם? יש מקדש, יש מקדש השם למעלה, כביכול המקדש העליון, ועל ידי כך היה להם כוח לנבוכדנצר וטיטוס להחריב המקדש של מטה, המכוון נגד המקדש של מעלה. כמו שאמרו חז"ל בחרבתי, קמחה תחינה תחינת. מה זה קמחה תחינה תחינת? קמח טחון טחנת. כן, שכתוב על נבוזרדן, שר צבא בבל. כשהוא שרף את המקדש, היה מבסוט. אמר, וואי, איזה כוח יש לי ששרפתי את המקדש. יצאה בת קול ואמרה לו, קמח טחון טחנת. זה כבר היה טחון. לא עשית כלום. הרי כי עוונותינו החריבו נווה מעלה עולמות עליונים הקדושים, והם החריבו רק נווה מטה. וזהו שהתפלל דוד המלך עליו השלום, יוודע כמביא למעלה בסבוך עץ קרדומות, ביקש שיחשב לו, כלומר לנבוכדנצר, כאילו למעלה בשמי מרומים הרס, אבל באמת לא נגעו שם מעשיו כלל כנל. זה רואים מזה בכמה מקומות בנפש החיים, שהוא אומר שדוד התפלל כל מיני תפילות שבאמת לא נענו. למשל, כתוב שדוד אמר, אגורה בהולכה עולמים. וכי דוד סבר שיחיה לעולם, אלא אמרו חז"ל, התפלל שמי שיקרא בתהילים שהוא כתב, יחשב לו כאילו הוא עסק בנגעים ואוהלות. כן? עכשיו, יש בעיה, המאמר הזה הוא מאמר שנותן דרור לנטיית הנפש החסידית עד הסוף. כלומר, במקום שתתייגע ללמוד גמרא ראשית תוספות ופוסקים כמו שצריך, תגיד תהילים כל היום, זה בסדר. אז רבי חיים וולוז'ין, כשהוא מביא את המאמר הזה, אומר, ומי אמר שתפילתו נענת? כן? הוא ביקש, אבל לא נענת תפילה. כן. כלומר, הוא רצה גם לבחור בנו מכל העמים. מדוע לא נכונה הטענה שאין דת אמיתית, אלא כל דת לפי התרבות שלה מנסה להתקרב לאלוהים לפי דעות של New Age? אני לא מבין מה זה קשור לעניין, כן? כלומר, יש פה רצה לבחור בנו מכל העמים, זה נכון, זה לא חדש. ומה זה קשור לשאלה אם אין דת אמיתית, או שכל הדתות אמיתיות, או שיש רק דת אחת אמיתית והשאר לא נכון? זה דיון בפני עצמו, אני לא מבין מה זה קשור לנושא שלה. קשה לי לב. אבל זה לא הוזכר עכשיו. נכון? אז פשוט אני לא מבין. השאלה היא כשלעצמה יפה. יכולת לשאול, נגיד, במסגרת שאלות ותשובות, מניין שלא נכון להגיד שכל הדתות וכו', אבל... ומי זה קשור לעניין. כשאני אזכה אני אבין. עכשיו, אז מה הוא אומר כאן? שנבוכדנצר וטיטוס הם לא עשו שום דבר. עכשיו יש פה כמה הגהות. הגה הראשונה, מה שהוא אמר, שכל מעשה פועל בעולמות העליונים. אז כאן הוא מביא דרש שמובא גם בחסידים, וקרוב לשמוע שגם זה בכלל כוונתם ז"ל, באבות. דע מה למעלה ממך. אז איך צריך לקרוא את זה? דע מה למעלה ממך. שמה שיש למעלה זה ממך בא. רצה לומר, כי אם אינך רואה בעיניך העניינים הנוראים הנעשים ממעשיך, אבל תדע נאמנה, כי כל מה שנעשה למעלה בעולמות העליונים גבוהים, גבוהי גבוהים, הכל ממך הוא, על פי מעשיך לאן נוטים, ועל פיהם, על פיהם יצאו ויבואו. זה המשמעות של דה, מה למעלה? ממך. עכשיו, יש פה לגבי לא, ההערה הבאה היא על דבר שעוד לא קראנו. זאת אומרת שבעצם האדם פועל על העולמות העליונים להעלותם או להפילם, ומתוך כך גם יש לזה השלכות למטה. כלומר, בית המקדש נחרב בעצם על ידי היהודים, וקבלן המשנה היה נבוכדנצר או טיטוס. בסדר? יש גם הסברה רציונלית של הדבר הזה. ברב קוק אנחנו רואים גם רציונליזציה של הדברים האלה. שמדינה נופלת כשאין לה על מה להילחם. כלומר, כשיש לה תחושת עליונות, שמה שיש לה למכור הוא באמת בעל ערך יותר ממה שאחרים באים למכור, אז זה גם נותן את העוצמה הכלכלית ואת עוצמת החיים ואת העוצמה הצבאית, ולכן אנשים גם מוכנים להשקיע, ולכן הארץ פורחת, יש שלום בין בני האדם וכו' וכו'. וכאשר נאבד סולם הערכים ומאמצים את סולם הערכים של האויב, ואז החברה כבר מחוסרת אידאל, ואז כל אחד חושב רק על עצמו, ויש התגברות של האינדיבידואליזם, אז יש גם נפילה כלכלית וצבאית, וממילא גם נופלים בידי אויבים. כן, זה... מה? בלמעלה חיידות בישראל הוא אומר את זה, אבל הוא אומר את זה בעיקר בישראל ותחייתו פרק ב', בעריכות שם. ישראל ותחייתו פרק ב'. מה?
איך אפשר להגיע לקרה כזאת נמוכה בתור של נגמוה?
לא הבנתי.
ההכרה הזאת של חוסר אמינות וחוסר תועלת
ובדור של נבואה. איך יכול להיות שבימי הנביאים פנו בני אדם אל התרבות של אומות אחרות? אתה יודע למה? כי התרבות של האומות האחרות הייתה תרבות מלאה עוצמה, כי זאת הייתה תקופת הנבואה. והייתה יערה אלוהית גם שם. אבל זה יותר מושך. זה כמו שיותר קל. כן, להבדיל. הזנות מאשר בית. בבית צריך לרצות אחד את השני. והזנות הוא משלם. כן? אז זה המשיכה שיש בה עבודה זרה. שהעבודה זרה איננה טובעת מן האדם את המאמץ המוסרי העליון. כן.
מה?
כן. בבקשה.
מה המקור לתורות
דם
למעלה
ממך? דם למעלה ממך, מה המקור? תסתכל רגע אחד באגה, וקרוב לשמוע גם, שגם זה בכלל כוונתם זל, מה המשך? מה המילה אחרי זל?
באבות, כן.
באבות, אז מה המקור?
מזה שהמקור של הציטוט זה ככה, מי מפרש כפי שהרב
הסביר? מי מפרש כמו שאני הסברתי שדם למעלה פירושו שזה בא ממך? בוא נבדוק. רצה לומר כי אם אינך רואה בעיניך העניינים הנוראים הנעשים ממעשיך, אבל תדע נאמנה כי כל מה שנעשה למעלה בעולמות העליונים גבוהי גבוהים, הכל ממך הוא. על פי מעשיך לאן נוטים, על פי הם יצאו ויבואו. אז מי מפרש ככה?
זה הגאי שרבי חיים
ולוז'ין
אמר, אבל זה
הרב אמר על פי הנסתר, אבל כבר אתם, נכון? לא, הגאי זה לא על פי הנסתר, הגאי זה הרעיון שכתב רבי חיים ולוז'ין. הוא מסביר, קח את המשנה במסכת אבות. אז המקור זה רבי חיים מוולוז'ין. אני גם ציינתי שגם בחסידות נמצאת ההסברה הזאת. כן. טוב. נמשיך. אפשר להמשיך? טוב. גם על זאת יחרד לב האדם מעם הקודש, שהוא כולל בתבניתו כל הכוחות והעולמות כולם. כמו שיתבהר. אם ירצה השם להלן בפרק ו' ובשער ב' פרק ה'. אתם רואים שהוא כבר בנה את התוכנית של הספר, יכול שהוא הוסיף את זה אחר כך. שאין המה הקודש והמקדש העליון. והלב של האדם, אמצעית דגופה, הוא כללות הכל נגד הבית קודשי הקודשים, אמצע היישוב אבן שתייה, כולל כל שורשי מקור הקדושות כמוהו. זאת אומרת שיש מקדש, שזה כל המקדש במובן הרחב, זה כל העולמות, ויש לב למקדש, זה קודש הקודשים, שזה האדם. יוצא שהאדם בונה ומחריב את המקדש של העולם כולו. יש פה כמה שאלות. כבוד הרב, האם לפי נפש החיים כל מעשינו גזורים כבר מאיתו יתברך, או שנתון לנו הבחירה? תשובה. רבי חיים וולוז'ין היה יהודי, שומר מצוות ואורתודוקסי. ולכן הוא האמין ביסודות האמונה היהודית, שאחד מהם הוא הבחירה החופשית. האם טיטוס וחבריו לא פוגעים בשורש למעלה כי אין להם נשמה? ואם ין, מה כן יש להם? מהו הצלם האלוהים של גוי אם נשמה אין לו? אף אחד לא אמר שלטיטוס וחבריו אין נשמה. ואנחנו כאן בשלב הזה עוד לא דנו בשאלה מהי הנשמה של הגוי. אני לא חושב שצריך להגיד ואם ין, אלא צריך להגיד ואם כן. ובמקום לכתוב מהו, צריך להגיד ומהו, הצלם אלוהים של גוי. צלם אלוהים אצל הגויים הוא צלם אלוהים פרטי. ואצל עם ישראל יש לנו צלם אלוהים הקולקטיבי. זאת אומרת, אנחנו שייכים לצלם אלוהים של ציבור. בעוד שאצל האומות, הציבור אין לו צלם אלוהים כציבור, מצד הנשמה הכללית שלו, אלא מצד הפרט שלו. יוצא שאצל הגויים, מי שרוצה דבקות באלוהים, הרבה פעמים ימומלץ שיתנתק מן הכלל. כי בכלל יש שליטה של הטבע. ודווקא על ידי ההתנתקות שלו מן הכלל, הוא יכול להגיע לדבקות עליונה. מה שאין כן בישראל, כיוון שצלם אלוהים נתון בכלל, ככל שאדם יותר דבק בכלל ישראל, כך יותר דבק באלוהים. גם בדור נמוך. איך זה שהיום כל האווירה היא של טובת הפרט וממוניזם לשמו? יפה, חידוש מילה. ובכל זאת, לא מנצחים אותנו במלחמות. והכלכלה פורחת. ונגיד הבנק בישראל נבחר להיות הטוב בעולם. זאת אומרת שאתה אומר שמלחמת הלבנון השנייה הייתה הצלחה אדירה, לפי דבריך. כן, ככה אני מבין. מה? זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אנחנו מנצחים במלחמות. כן? והכל טוב. הכל בסדר. ושכנראה גם עם ישראל מכובד מאוד בעולם, מאוד מעריכים את עם ישראל בגלל הנאמנות שלו לערכים שלו, נכון? זה בערך מה שהוא כותב. עכשיו, זה שנגיד הבנק בישראל נבחר להיות הטוב בעולם, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ולמרות כל הנפילות הוא לא ייתן לנו להתמוטט. זה כתוב לגבי ירובעם בן יואש. כן, הרי בספר מלכים יש איזה בעיה. ספר מלכים, כתוב כך, כל פעם שהמלך טוב, עם ישראל הצליח. לא רק שעם ישראל היה טוב, המלך היה טוב, עם ישראל הצליח. כל פעם שהמלך היה גרוע ועם גרוע, עם ישראל הפסיד במלחמה. פתאום, באמצע כל התהליך הזה, מופיע ירובעם השני, ירובעם בן יואש, והוא עשה את כל המעשים הרעים של ירובעם הראשון, והוא עבד עבודה זרה כמו כולם, והוא השיב את גבול ישראל עד לבוא חמת. והוא היה מלך תקיף וחזק. אז הנביא מחבר ספר מלכים, יש לו בעיה עם זה, מה הוא אומר? כי ראה השם בעוני ישראל, מורה מאוד, ואפס עצור, ואפס עזור, ואין עוזר לישראל. ולא דיבר השם לחלות את שם ישראל מעל פני האדמה, ויושיעם ביד ירובעם בן יואש. כן, כלומר, יש מצבים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ולכן, הוא מסדר שהכלכלה שלנו בומבה. טוב, עד כאן להיום.